רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גל.
ערב טוב מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים ללעוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גל ואני שמחה כמו תמיד ונרגשת להיות איתכן כאן היום. היום יום שלישי, השישי לחמישי, ח' באייר התשפ"א. היום אנחנו נעסוק באחד הכלים העוצמתיים ביותר בעולם העבודה המודרני, ואני חושבת שבכלל בחיים. אנחנו רוצים בה, אנחנו זקוקים לה, אנחנו מועצמים ממנה, אבל לא תמיד היא זמינה בסביבה העמוסה והמהירה שלנו. מי יכולה להיות? ההקשבה. מחקרים מראים שאנשים זוכרים רק בין 25% ל-50% מהדברים שהם שמעו בשיחה האחרונה שהייתה. ממש ממש לפני כמה דקות. חלק מכך שזה עדות לכך, שיחה שרובנו לא באמת מקשיבים. אך מה שחשוב אף יותר, מחקרים פסיכולוגיים מעידים שאחד הגורמים המרכזיים לתחושת משמעות בחיים שלנו היא תחושת הערך שלנו, ואיך אנחנו חשים בעלי ערך כשמקשיבים לנו באמת, כשמישהו יכול לשבת ולהקשיב לנו ולתת לנו את הרגשה שהוא לא רק שמע אותנו, אלא הוא גם הדהד לנו בחזרה חלק מהדברים. כשאדם מקשיב לנו לרעיונות שלנו, לחששות שלנו, לחלומות שלנו, הוא למעשה אומר לנו, אתה או את, אתם חשובים, הדעה שלך, הדעה שלך משמעותית, הקול שלך נשמע. זוהי מתנת יקרת ערך שאנחנו יכולים להעניק זה לזה, במיוחד במקום העבודה. אז התוכנית שלנו היום היא בליווי דוקטור שירי דניאלס, שהיא מנהלת מקצועית ארצית של ערן, עזרה ראשונה נפשית, כן, אותו מוקד, שכל מי שחש שיש לו איזושהי בעיה ויכול להרים ובאמת יקבל סיוע ועזרה. היא ראשת התוכנית לתואר השני בייעוץ חינוכי במכללה למינהל. היא מחברת הספרים עוצמת ההקשבה שאני ממש ממליצה, כיצד לסייע לסובבים אותך בזמן מצוקה רגשית ומשבר, וכאב אנלוגי בעידן דיגיטלי, בוצעת מטר. אז הצטרפו אליי ואל שירי לשעה הקרובה לדון בנושא כל כך חשוב, כי כשההקשבה האמיתית היא המיומנות שתשדרג כל ארגון, כל קריירה וכל מערכת יחסים. היא מפתח להצלחה עבור כל מי שהקריירה ומערכות יחסים חשובות בחייו. כלומר, לכולנו. אז שלום שירי, איזה כיף שאת כאן.
שלום, כיף להיות פה.
אני רוצה רגע, אם זה בסדר, להתחיל עם ממש חלק קטן מהספר שלך, שהוא די בהתחלה, אבל הוא כבר כמובן ישר תפס את תשומת ליפי. רק רציתי לדעת שאתה שם, שאתם שם. בקו הסיוע של איראן התקבלו שיחות רבות אשר נותקו על ידי המתקשר רגע לאחר שנענו. מנהלת הסניף חששה כי מדובר במטריד והתקשרה למספר הטלפון שממנו התקבלו השיחות. להפתעתה, האישה שענתה הציגה עצמה כאישה בשנות ה-30 המאוחרות לחייה, בעלת משפחה וקריירה. אני עוברת תקופה קשה עכשיו, אמרה. זה שמישהו מרים את הטלפון ונכון להקשיב לי, מספיק עבורי בשלב הזה. זה רק מה שרציתי לדעת, שאתם שם ותהיו שם גם מחר וגם אחרתיים אם אני אזדקק. אז ככה באמת, תודה שאת כאן, זה ממש ממש מרגש אותי, ורציתי שככה אולי נתחיל, כי דווקא באמת החלק הזה מראה לנו שההקשבה זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. אז מהי בעצם הקשבה? איך מגדירים אותה?
וואו, הקטע שקראת הוא באמת אחד המרגשים. אני חושבת שהוא גם מראה משהו בסיסי בצורך של כל אחד ואחת מאיתנו, שמישהו יראה אותנו. כלומר, שהקול שלנו יישמע. והרבה פעמים שאנחנו מקשיבים, אנחנו מקשיבים כדי להשיב. כלומר, שהשני מדבר, אני כל הזמן עסוקה, מתי תורי, מתי אני, ואיזה דבר חכם יש לי להגיד. והקשבה היא דבר שונה לגמרי מרק להאזין לדברים. הקשבה פעילה בעצם אומרת שאני מקשיבה למילים, אבל אני מקשיבה גם לשפת הגוף, אני מקשיבה לשתיקות בין המילים, אני מקשיבה למסר הגלוי, אבל גם למסר הסמוי, ואני עושה את זה כדי להיות עם האדם במקום שבו הוא נמצא. אני לא עושה את זה כדי לחלץ אותו ממצבו, אני לא עושה את זה כדי להגיד לו מה הוא עושה לא בסדר. וזה אולי מרכיב נוסף של הקשבה, שזה היעדר שיפוטיות והיעדר ביקורת. מין גישה שאומרת, אין לי מונופול על מה שנכון ועל מה שטוב, ואני כאן עבור האדם האחר באופן שבו הוא זקוק לי ברגע זה.
וואו, את אומרת כאן כמה דברים. את אומרת שלמעשה הקשבה, קודם כל, זה המקום הזה שאני יושבת ומקשיבה לצד השני, בלי, זה פילוסופיית חיים, בלי לחשוב רגע מה אני רוצה לענות, וגם בלי להגיד, וואו, הוא היה צריך לעשות ככה, למה הוא עשה ככה, אלא הקשבה נטו, נטו למה שיש לצד השני, לשתף, להעביר. אנחנו הרבה מאוד, מאוד פעמים רוצים גם לעזור. אפילו המקום הזה של העזרה, זה רגע בואו נניח אותה רגע בצד. כי לפעמים כל מה שהצד השני זקוק, זה רק שיקשיבו לו. בלי שהוא גם יקבל עצות זהב לפעמים, אבל אפילו בלי עצות זהב. אני נתקלת בזה הרבה פעמים עם המתבגרות שלי. הן רוצות לבוא לספר לי, ואני כבר, יש לי מה להגיד, כי אני רוצה לעזור להם ממקום הכי טוב. אבל לקח לי הרבה זמן להבין שהן לא רוצות בכלל שאני אגיד, הן רק רוצות לספר. אז ככה, מתוך המקום הזה רציתי לשאול, למה בכלל הקשבה זה דבר שכל כך חשוב לנו?
הקשבה זה דבר שמאוד קשה לנו, כי בדוגמה שנתת עם הילדים, ואני חושבת שכל ההורים שם מאוד מזדהים, יש לנו את הצורך הזה לא רק להגיד משהו, אלא להגיד משהו חכם, להגיד משהו שיעזור, ויש במקום הזה שאומר, אני כאן, אין לי את כל התשובות, יש בזה משהו מפחיד. כן, כי אולי הדובר יסיים את דבריו ואני אמצא את עצמי ככה לא במקום היודע, החכם, הנכון. ומה שאנחנו רואים גם באיראן וגם במערכות יחסים אישיות, זוגיות, משפחתיות וגם בתחום הקריירה, זה שדווקא במקום הזה יש מפגש אנושי שלא מתאפשר שאנחנו עוטים את כל המסכות האלה שלנו של בכובע של המנהלת הדגולה, אם השנה, או כל שאר התארים שהיינו רוצים, וזה מובן וטבעי, כל הכתרים האלה שהיינו רוצים לקשור לעצמנו, אלא במקום הזה של אדם לאדם. זה אולי היופי גם של איראן, במקום הזה שזה אדם לאדם, לא בכובע מקצועי, אלא בכובע של אנשים שיודעים לתת עזרה ראשונה נפשית, בטלפון, אונליין, בכורח היותם בני אדם. וברגע שאני בת אדם, זה אומר שגם אני חוויתי משברים, גם אני אחווה משברים, זה בידיעה מאוד צנועה שאולי הפעם האדם השני הוא זה שחטף, אבל זה יכולתי להיות אני. באותה המידה. ולכן צריכים איזושהי מידה של צניעות גם שניגשים לשיחות הללו. למה הקשבה היא חשובה? כי אנחנו תמיד אומרים, בחיים הכי חשוב זה מערכות יחסים. אבל אם אנחנו רגע עם יד על הלב מסתכלים במערכות היחסים שאנחנו מנהלים, אז איך להגיד, המצב לא מזהיר. כלומר, לא בזוגיות ולא בין הורים לילדים, והרבה פעמים לא בעבודה עם הממונים או עם הקולגות. והיחידה הכי בסיסית של תקשורת אנושית היא הקשבה. וכישלון כאן או כשל כאן מוביל לפגיעה רחבת היקף בכל מערכות היחסים, ובסופו של דבר גם בערך העצמי שלי, כמנהלת את מערכות היחסים האלה, והרבה פעמים זה לא טריוויאלי להבין שיש בעיה ביחסים, כי יש מה לשפר בתחום ההקשבה. אנחנו יכולים הרבה פעמים לראות מה לא בסדר בצד השני. אני זוכרת שפעם פרסמתי איזשהו טור על פרידה, על חסמים של הקשבה, ואחד הקוראים כתב לי, צודקת בכל מילה, חבל שאשתי לא קוראת את זה. ואתה כאילו, זה קל לנו לראות, למה הצד השני לא קורא? את אותם מקומות שאנחנו לא מקשיבים, זה יותר טריקי לראות.
זה מדהים מה שאת אומרת, כי באמת, אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים שחושבים שהם good listeners כאלה, שבאמת, ממש זו דוגמה מאוד טובה, אותו בעל או לא משנה, אני חושבת שזה, אני ככה באמת, התוכנית גם מתרכזת בקריירה, אבל קריירה זה לגמרי מערכות יחסים. הרבה מאוד פעמים אנשים בטוחים שהם מקשיבים באופן שהוא good, ממש מרגישים, שהם ממש אנשים שמקשיבים, ובאמת, הם ישר רוצים להגיד משהו, או ישר רוצים ככה לקחת את השיחה לאנשהו, למשוך אותה לאיזשהו מקום, ואפילו לא מאפשרים לפעמים לצד השני, אולי זה גם חלק מהתרבות שלנו, לסיים. למה כל כך קשה לנו באמת להיות אנשים שמקשיבים?
כי יש המון חסמים שעומדים בדרך לשם. אפרופו בניהול, נתתי את הספר מתנה לאחד המנהלים, באמת המנהלים, אחד החברות הגדולות במשק, והוא אמר לי אחר כך, את יודעת, אני תופס מעצמי מנהל שמאוד קשוב, הוא אומר, אבל עובד אחרי עובד שנכנסו אליי לחדר וראו את הספר מונח, אמרו, או, אתה באמת צריך את זה.
וואו.
והוא אמר, וממש הופתעתי, כי לא חשבתי שזה המצב. אז החסמים יכולים להיות קודם כל רגשיים. האם אני פנויה להקשיב? הרבה פעמים אנחנו רגילים לעשות דברים על הדרך. מן שיחת מסדרון, ככה אני נוסעת באוטו, אז אני גם מדבר, אסגור כמה פינות, ואנחנו לא באמת פנויים להקשבה. גם ברמת המסיחים הטכניים, כמו שאנחנו יושבים במקום שקט, ולא עושים איזה מולטיטאסקינג עכשיו של אלף דברים, שאנחנו גם בטלפון וגם עונים, מה שקורה המון פעמים במערכות יחסים משפחתיות. אז זה דבר אחד. דבר שני, הרבה פעמים אנחנו לא מספיק קשובים לעצמנו. ואם אני לא מספיק קשובה לעצמי, ואני לא מזהה, למשל אם קמתי עם מועקה היום בבוקר, ואני לא עוצרת רגע לשאול את עצמי, מה קורה לך? מאיפה זה בא? למה המועקה הזו? ונסות להתבונן בזה באמת באומץ, כי זה דורש אומץ, אז שאת תבואי לדבר איתי, ומשהו במצוקה שלך תהדהד את המצוקה שלי, כדי להימנע מהמפגש הזה ומההדהות הזה, אז מה שאנחנו עושים הרבה פעמים זה אנחנו עודפים. לא כי אנחנו אנשים רעים, אלא פשוט זה מעורר בנו מקומות שקשה לנו איתם. קשה לנו עם מקומות של חוסר אונים, של ייאוש, של משבר. כמו שאמרתי, זה כל כך אנושי שאנחנו, מה שנקרא, it's too close to home sometimes, ואז אנחנו פשוט מעדיפים להגיד משפטים מחוזיים כמו אחי, אל תהיה כבד, יהיה בסדר, צי מזה, בסוף יהיה טוב, תחשוב טוב, יהיה טוב, כל מיני משפטים מחוזיים שעוד אף פעם לא עברו, לא עזרו לאף אחד, אבל הרבה פעמים זאת הצידה שיש לנו בסל.
ממש ככה. אני חושבת שגם זה, את אומרת, ככה, ממה שאת אמרת, הדהד אליי, קודם כל זה עניין גם של מודעות, גם אותו מנהל. שכנראה הוא היה בטוח שהוא בסדר, ואני באמת יוצאת מנקודת הנחה שאנחנו אנשים טובים. אני שמה את כל האנשים רגע הרעים בחוץ ליקום, כי אני חושבת שאנחנו באמת, באמת אנשים טובים,
אנחנו רוצים לעשות טוב.
נכון, יש לנו כוונות טובות, רק פשוט, מה שנקרא, בדרך זה נופל איפשהו, קודם כל מבחינת מודעות, אנחנו גם גדלנו בתרבות כזאת, שבאמת, כשמשהו כואב לנו, אז בואו נעביר אותו הלאה. אנחנו בפרק הקודם דיברנו על זה, כמה באמת שיש לנו כאב, אנחנו קודם כל רוצים להעביר אותו. אבל דווקא לפעמים לשעות בכאב הזה, עכשיו כשאנחנו שועים בכאב, מה יותר מאשר לעשות את זה עם מישהו שמסוגל להקשיב לנו, ואפילו בלי לתת עצות. זאת אומרת, כי כמו שאמרת, הוא לא בטוח שהוא יודע יותר טוב מאיתנו. לעתים כן, אבל בטח לא בשלב הראשוני. שלב הראשוני זה קודם כל השלב של תמונת המצב. לפעמים שאנחנו שומעים את עצמנו, זה כבר מאפשר לנו להגיע לתובנות שלא יכולנו לשמוע אותם לפני כן, כי לפני כן היה גם המון קולות בראש של כזה שיח שאכל לנו את המחשבות עם כל מחשבות שליליות, ופתאום שאנחנו מוציאים, יולדים את המילים האלה לעולם, עולות תובנות שאנחנו יכולים פתאום להקשיב גם, לעצמנו אפילו, שזה משהו שהוא חשוב, וזה גם דורש מאותו מישהו שיושב ממולנו ומקשיב, להיות נוכח ברגע. זה ממש עניין של שבריריות. אז אני רוצה שאנחנו נשמע עכשיו את השיר שביר, שאת הבאת אותו, שזה שיר בטח בביצוע שהבאת אותו, אז נקשיב כרגע לשיר. דיברנו כמה הקשבה היא דבר שכל כך זקוקים לו, וככה אני רוצה לדבר גם על המקום הזה של כמה זה מעצים מישהו שמקשיבים לו.
כשמישהו מקשיב לי אני מרגישה קודם כל שיש ערך לדברים שאני רוצה להגיד, של אנשים אכפת. אנחנו רואים את זה אפילו בשלום הכי, הכי בסיסי שאנחנו, כלומר אנחנו כבר לא שואלים מישהו מה שלומך, ואם אנחנו שואלים אז אנחנו מצפים לבסדר בסדר, הרבה פעמים אנחנו גם לא מחכים לתשובה, אנחנו ממשיכים. לפעמים אנחנו בכלל לא שואלים, אנחנו אומרים, הכל סבבה, סבבה לך, הכל טוב. אנחנו, אין כמעט מקום שבו מישהו שואל את השני מה שלמה, והוא באמת מצפה לתשובה. ולכן יש משהו שבעצם אני חושבת שזאת סוג של שליחות שלנו אולי, לא להסתפק בה בסדר, לעצור ולשאול יותר, באמת לגלות עניין בדברים, זה גם מדבק.
אני כל כך מסכימה. את יודעת, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי לאורך השנים, לא תמיד, לא תמיד, אבל באמת, לא מעט פעמים נכנסתי לחדרי ישיבות, ובחדרי ישיבות תמיד אני הייתי מרגישה שזה כמו, לפעמים הייתי אומרת את זה גם לבנות שלי ולבעלי, שהייתי מרגישה שזה כמו איזה זירה, זירת קרב כזאת, שעולים שם, יש שם כזה על הבמה, כזה מעין במה, עולים ממש כזה ככה, אנשים כל כך עסוקים בלדבר ולהשמיע, ופחות בלהקשיב. אז אני שואלת את עצמי, מה המחירים שארגון משלם כשזה המצב?
שארגון קודם כל משלם מחיר באקלים הארגוני. הוא משלם מחיר בשחיקת עובדים. הוא משלם מחיר, מחקרים מראים, ביצירתיות, כי היצירתיות יורדת, שאתה מרגיש שבעצם אין מקום לחשיבה ואין מקום לטעויות. אם אני רק מכוונת להיות מצליחנית, והארגון שלי לא טולרנטי לניסיונות, לטעויות, לבדיקות והתנסויות, אז סוגר ומחבט גם את היצירתיות, ואנחנו נהיים מכוונים למטרה. אנחנו רואים את זה שהסלוגן הזה של time is money שמאוד באוריינטציה עסקית, הוא מחלחל לא רק לרמה העסקית אלא למערכות היחסים, בטח בארגונים אבל גם בבית. ובעצם אין רגע לעצור את הדבר הזה ולהיות רגע במקום שבו אנחנו מקשיבים. וזה מפתיע, כי כשהלכו ובדקו את המנהלים הכי בכירים במשק ואמרו מה משותף להם, אז זה לא היה גאונות פיננסית וזה לא היה יצירתיות וזה לא היה היכולת שלהם לחדש, אלא זאת הייתה היכולת שלהם להקשיב. שזה וואו. מדהים בעיניי הדבר הזה. כלומר, מחקרים מוכיחים את זה בצורה חד משמעית.
זה פשוט מדהים מה שאת אומרת. זה כביכול הכי קל והכי לא עולה כסף גם. זאת אומרת, אם מסתכלת על זה כארגון, אין כאן, אתה לא צריך להשקיע. אנחנו, הארגונים משקיעים כל כך הרבה כספים, בכל כך הרבה, באיך לעמוד מול קהל, באיך זה וזה, ופה זה לא משהו שדורש, וזה דבר שהוא פשוט, מה שנקרא, מתוך ה-7 habits, זה כאילו אחד ההביטים שאנחנו יכולים לפתח, והארגון יכול פשוט לצמוח. מה באמת קורה בארגון שכן יש בו הקשבה?
קודם כל, אנשים מרגישים יותר שייכים. הם מרגישים את הלכידות החברתית. הם מרגישים נוח להתבטא ולשתף את הקולגות שלהם גם ברמה המקצועית, אבל גם ברמה האישית. ואז התפוקה גם עולה, יצירתיות עולה. הם נשארים יותר זמן בארגון, הם מעריכים אותו. כשהם נמצאים מחוץ לארגון, יש להם דברים טובים להגיד על הארגון. אנחנו מכירים המון מקרים הפוכים, שארגונים נותנים ונותנים ונותנים, ונותנים בונוסים, ונותנים חופשות לעובדים, אבל כשאתה מדבר עם העובדים, הם פשוט רק דברים רעים יש להם לומר. אז נשאלת השאלה, איפה הפער? והרבה פעמים הפער הוא באותו מנהל שצריך לקחת את הזמן ולהתעניין. ומנהלים הרבה פעמים שואלים אותי בהרצאות, שאנחנו מדברים על איך לזהות מצוקה ואיך להיות עם העובדים בימים קשים, אז אומרים, טוב, אז הקשבתי, ונאמר הייתי, אבל כמה זמן, מתי עוברים? כי בכל זאת יש משימות, יש יעדים, ומה שלפעמים לא מבינים זה ככל שאני לוקחת את הזמן, זה מקצר את התהליך. כמו לפעמים נדמה לנו שאם אנחנו ניתן מקום לקושי, אז האדם יתבוסס בזה, ואז אנחנו לא נצא מזה. ובעצם המציאות היא מאוד שונה. כי ככל שכמו שקראת בהתחלה, ככל שאני מרגישה שיש לי מקום, אני לא בהכרח אשתמש בו, אבל אני יודע שהוא קיים.
זה ממש, מה שאת אומרת זה כל כך חשוב, וזה גם ככה קצת מוביל אותי לעוד איזשהו פרק בספר, שאני כל כך מאמינה בו, וגם זה גם חלק מגם תורת הלוגותרפיה שאני כל כך דוגלת בה, אבל לא רק, גם באדלר, על המקום הזה שכשאנחנו גם מקשיבים, אז נוצרת בנו איזושהי תחושה, ואז יש איזושהי פרשנות, אנחנו יודעים שזה מודל לפרט, ונוצרת תגובה. והתגובה הזאת היא לעתים לא תואמת את מה שהצד השני בכלל תכנן להביע. זאת אומרת, אני יכולה לבוא להגיד למישהו, למשל היה לי משהו בבית, כמו שאמרת, סיפרת, קמתי נגיד באיזושהי מצוקה מסוימת באותו יום, ואז אני אומרת למישהו בוקר טוב, או שבמקרה חלמתי ואולי לא אמרתי לו בוקר טוב, ולמנהלים יש אחריות דרך אגב תמיד להגיד בוקר טוב לדעתי, אבל נגיד שקרה, ואז אותו בן אדם כבר הולך עם תחושה, היא לא אוהבת אותי, היא לא סובלת אותי, היא חושבת על א' ב' ג', זה בגלל שאתמול לא שלחתי את הדוח כמו שהיא ציפתה, ווואי, הרשימה יכולה רק להתאריך. אז אולי ככה בואי ניתן מקום גם קצת למודל הזה ולהקשבה, ואיך אנחנו יכולים, איזה כלי אדיר זה עבור ארגונים להשתמש בזה.
אני חושבת שמה שאת מספרת הוא מאוד חשוב, כי בעצם זה קורה כשאנחנו מאמינים למחשבות שלנו, ואנחנו מאמינים למחשבות השליליות, שהעובדה שהמנהלת שלי לא חייכה אליי, אומר א' ב' ג'. אז זה גם מעוטט משהו למנהלים שבינינו, כלומר לדעת שיש לנו אחריות וכל מילה, אפילו לא כל מילה, כל הרמת גבה, כל מבט, ישר אנשים מפרשים אותנו ומנסים לראות מה קורה, וגם הערכה שלנו והאכפתיות שלנו הם קריטיים לעובדים שלנו. זה מזכיר לי שהבן שלי היה בגן חובה, אני גם כותבת על זה בספר, בדקתי, כמו כל הבן הבכור שלי, הלכתי ובדקתי מה קורה עם הגננת, ובאתי אליו ככה בהתלהבות, ואמרתי, אתה יודע, אז גננת מצוינת, היא מאוד יצירתית, והיא מאמינה בי, והיא עושה ככה וזה, והבן שלי הסתכל עליי, והוא אמר, כן, אמא, אבל היא תאהב אותי? וחשבתי שזה לא משנה אם זאת הגננת, המורה או הבוס שלי בעבודה, זה מה שבסופו של דבר אנחנו שואלים את עצמנו. האם אנחנו מוערכים ואהובים? וזה הרבה לשים על מנהל, כן? ולא תמיד המנהלים רואים את המקום החשוב שלהם, אבל ברגע שהם מבינים את זה, והם רואים את זה לא רק בעיניים המקצועיות, אלא כמה הרצון הזה, גם אצלם אגב יש את אותו רצון, זה גם העובדים לא תמיד מודעים איך מילה טובה למנהל, היא גם מאוד משמעותית.
זה גדו כיוונית לחלוטין, אני מסכימה מאוד.
לגמרי. אז אני חושבת שזה דבר שהוא קריטי ללמד אותו גם בארגונים, לדבר על זה, כמו שאמרת, אז עוד הרצאה, עוד סדנה על עמידה ביעדים, על דיבור, יש פה משהו הרבה יותר בסיסי, וזה שמנהל החליט לשים ממונה רווחה, שזה מצוין וחשוב, לא פותר אותו להקנות לכל העובדים איזושהי סדנה שעוסקת במיומנויות תקשורת, בהקשבה ובעזרה נפשית ראשונה.
אני כל כך מתחברת, אני חושבת שזה פשוט יכול לשדרג בצורה משמעותית מתוך הניסיון שאני אומרת, שברגע שבאמת אנשים יודעים להקשיב אחד לשני בארגון, אני חושבת שקודם כל זה גורם לאנשים, כמו שאמרת, להרגיש תחושת שייכות. אם יש דבר שהוא הכי בסיסי שגורם לנו לקום באהבה לעבודה, זה לא המשכורת שלנו, זה תחושת השייכות שלנו, והתחושה שמה שיש לנו להגיד הוא חשוב בעיני אחרים. המקום הזה שאנחנו באים ואנחנו מרגישים שהשפענו, זאת אומרת שאנחנו מעדדים הלאה ושמקשיבים לנו, זה לא יסולא בפז, וזה משהו שהארגון כל כך זוכה ממנו, כי זה גורם לאנשים לתחושת משמעות, זה גורם להם להרגיש שהמקום הזה, שהוא המקום הזה, שהם לקחו את המקום הזה קדימה, שיש להם, הם נכנסים כחלק מה-DNA של המקום. עד כמה הכלי הזה הוא כלי שהוא פשוט על פניו, וכמה קשה הרבה פעמים ליישם אותו. עכשיו, גם ככה באמת, אחד הדברים שתמיד אני דן עליהם זה, מי המנהל הכי משמעותי שהיה לך בחיים? מה מאפיין אותו? מה אותו מנהל, מה לקחת ממנו? אולי את תספרי לנו.
אני חושבת שזה גם משהו ששווה לשאול את עצמנו, גם עד כמה אנחנו משמעותיים לאנשים סביבנו באופן הזה. אבל לגבי השאלה מי המנהל שהיה הכי משמעותי, אני יכולה להמר כמעט בוודאות שזה יהיה אותו מנהל שזיהה שהייתי קצת מדוכדך, שנתן לי את הזמן, שאפשר לי להיות עצמי, שלא העיץ בי, ושפינה מקום לשמוע ולהקשיב למה שעובר עליי. זה לרוב הדברים, רוב הדברים שעובדים אומרים, שמדברים איתם על הדברים הללו. וגם הרבה פעמים אף אחד לא מתרגל את הדברים האלה, כי בסופו של דבר הקשבה היא מיומנות, ואפשר להקנות אותה. אנחנו רואים את זה בערן כל הזמן, איך לוקחים קבוצה של מתנדבים, ובתום ההכשרה קורה משהו שהוא אחר, אז זה כמו ללמוד שפה. וברגע שאתה יושב ומתרגל את זה, גם במקום העבודה, ועושה, למשל, עבדתי עם מנהל שהיה שם תהליך רחב וכיף של פיטורים. ברגע שאתה יושב ומתרגל עם האנשים ועם צוות ההנהלה, איך אתה אומר את הדברים, איך אתה עושה הערכה לפני זה, גם אם בסופו של דבר לא כל האנשים יישארו איתך, יש דרך לעשות ולקדם תהליכים בצורה שהיא, זה נשמע אולי far-fetched, אבל זה באמת ככה, שאנשים יוצאים מהשיחה הזו ואומרים, אוקיי, זה לא התפתח כמו שרציתי, אבל הרגשתי ש... העריכו אותי כבן אדם, הרגשתי שהם בצד שלי.
אני כל כך מתחברת ומסכימה. אני יכולה להגיד שלעיתים שאני מלווה מנהלים, הם שואלים אותי, מה אני יכול להגיד? אני רוצה להגיד א', אני רוצה להגיד ב', ואני אומרת, אולי רגע, בוא נשים בצד את מה שאתה רוצה להגיד. בוא נחשוב רגע איך אפשר לנהל את השיחה הזאת דווקא הפוך. שאתה תקשיב, שאתה תקבל את המידע. קודם כל, איזה דבר, איזה מתנה. כמו שאותו מנהל ששם לו את הספר השולחן שפיתח פתאום את המודעות הראשונית, הרי אנחנו כמנהלים, אנחנו רוצים לתת משוב, נכון. אבל אם אנחנו קודם כל נקשיב, אנחנו קודם כל נבין איך אנחנו מתפרשים בעיני הצוות שלנו. מה הדברים והמקומות שהצוות שלנו היה מצפה מאיתנו ואולי אנחנו לא נמצאים שם, או לחילופין, על מה הם עפים עלינו. זה, אין העצמה יותר גדולה מזה שאנחנו משקיעים את הנשמה שלנו, נגיד בניהול, ובסוף העובדים רואים את זה. ועובדים יודעים להעריך את זה כשאנחנו מביאים. ואת צודקת לגמרי שזה דו-כיווני. כי גם העובד צריך לדעת כן להגיד דברים טובים. זאת אומרת, לא להשאיר אצלו את המקומות הללו לא, אם אני אגיד לו, אז הוא אולי יפסיק. לא, הוא לא יפסיק. הוא עושה את זה מכל הלב. הוא עושה את זה כי הוא חושב שזה הדבר הנכון. הוא הולך עם הערכים שלו. אז להדהד את זה גם למנהל. ומתוך המקום הזה של ההקשבה, כמה אנחנו מעצימים את העובדים שלנו. ואז יש להם גם רצון. אנחנו פתחנו שער גדול. כמו שאותם עובדים שאפילו נאלצו ללכת, אבל הם הרגישו שהקשיבו להם, פתחנו שער גדול עכשיו, גם לאפשר לתת להם משוב לשיפור, כי קודם כל נתנו להם את העצמה הזאת, את העוצמה הזאת, שאת ההרגשה הזאת שהם באמת חשובים.
אז אני חושבת שבהקשר הזה, חותמת על כל מילה, גם משוב צריך להיות הדדי. כלומר, מנהל צריך, וגם זה הראו מחקרים, שכשהמשוב הדדי, לא רק המנהל נותן משוב, אלא הוא מזמין את העובד להגיד, מה אתה זקוק ממני? איפה הרגשת שמהלך השנה הייתי פחות איתך ויכולתי לעשות יותר? מנהל שלא מפחד לשמוע את המילים שיבואו ובאמת רוצה להשתפר, עצם השאלה היא מאוד מאוד חשובה.
לגמרי מסכימה, ואנחנו באמת נצא לשיר שהבאת לנו מדהים, של דודו טסה, אביתר בנאי וברי סחרוף, שביר, שיר של הצמד שאנחנו כל כך אוהבים.
על עצמו את כל העולם אושר כמו עלה למשב כל רוח קלה בקיצור שביר מתפורר בקלות שביר
רגע של הקשבה הוא רגע שברירי. לפעמים אנשים ממש מחכים יום שלם לבוא לספר לנו משהו. והם כל כך זקוקים שאנחנו נעצור רגע ונהיה נוכחים ברגע כדי להקשיב להם, והשיר הזה פשוט מדגים גם את השבריריות של הרגע וגם את השבריריות של אותו אדם שרוצה לשתף, וגם בכלל אני חושבת שאנחנו בתקופה כל כך קשה שהכל כאן שברירי. אז יש לנו פה הזדמנות באמת לעצור ולהקשיב. וככה, יש איזו דוגמה בספר שלך שאני מאוד התחברתי אליה. זה קצת מזכיר את הדוגמה שדתתי מקודם כשנכנסתי למשרד, או שמישהו נכנס למשרד ולא אמרתי בוקר טוב. זה באמת ככה, היא יושבת, היא עולה לאוטובוס ועם המון המון סלים, והיא מאוד, היא הייתה ממש ממש רוצה שמישהו יאפשר לה לשבת, והיא רואה שיש איזשהו כיסא בקצה שהוא פנוי, וזאתי שיושבת ליד הכיסא פשוט לא באה ואומרת לה או מוטטת לה בואי תשבי לידי, והיא מתחילה לפרש את זה כבטח כזה בגלל שאני כבדת משקל, אני כנראה מלאה מדי, זה לא נעים לה לשבת ליד מישהי כמוני, היא חושבת שאני א', היא חושבת שאני ב', זה בטח בגלל הסלים שלי. ובסופו של דבר כשאותה עוברת אורח או יושבת אורח, יורדת מאוטובוס, היא רואה שהכיסא שלידה היה פשוט מלא בבוץ, ולכן היא לא נתנה לה לשבת. וכמה במקום הזה אנחנו ככה באמת, הקשבה, הקשבה היא לא תמיד במילים. לפעמים הקשבה זה גם העצירה הזאת וההבנה הזאת שיש כאן משהו שהוא מעבר. יש גם עניין של באמת הקשבה גם לשפת הגוף, הקשבה גם לתחושות של אנשים, אנשים מגיעים לתחושות מסוימות, אבל גם המקום הזה שלעצור רגע ולהבין שלא תמיד גם הפרשנות הזאת היא הפרשנות היחידה והאמת היחידה, שיש עוד דברים. אז ככה, מתוך המקום הזה הייתי רוצה לשאול אותך, כשאנחנו חוזרים לארגונים, איזה טכניקות את יכולה לשתף אותנו שבאמת יכולים לעזור לשיפור של הקשבה? השיפור של הקשבה שלנו, עובדים, מנהלים, מנהלים בכירים, קולגות, בכלל.
אני חושבת שהדבר הראשון זה להבין שלהקשבה יש ערך קודם כל בפני עצמו, ערך אינהרנטי, כלומר בפני עצמו. ודבר שני זה שאפשר, אי אפשר לבנות הקשבה בלי שאתה מקשיב בעצמך. כלומר, כל רמות הארגון צריכים להפנים וליישם את הדבר הזה. אז נאמר, אם אני מצפה שהעובדים יקשיבו ללקוחות ויהיו שם איתם ויתנו שירות טוב, אז העובדים צריכים להרגיש שהמנהלים שלהם שם עבורם וכתובת עבורם, וכך הלאה בעצם בכל השדרה הניהולית. אז אני חושבת שכשבאים לראות איך אנשים מרגישים, צריך לשתף אותם גם בתהליך. כי אם אני אחליט עכשיו כמנהלת שאני עושה עכשיו תהליך של שיפור ההקשבה, ולא שאלתי את העובדים שלי למה הם צריכים, מה הם צריכים ממני ואיך אפשר לעשות את זה ביחד, אז אני בעצם עושה את אותו חטא שוב. אז אני חושבת שבשלב ראשון זה לעשות שיחות אישיות עם האנשים, לראות איך הם מרגישים, לראות איך אפשר לשפר, מה החסמים הארגוניים והאישיים, ולהתחיל פשוט to walk the walk, כן? לא רק לדבר את זה, אלא שהמנהל יעצור רגע, ועצם זה שהוא יקבע שיחות אישיות שלא נועדו לתת הערכה, לא מעצבת ולא שמסכמת, אלא פשוט יעשה את זה כדי מתוך עניין לראות, ברמה של אנחנו עוברים ימים מאוד לא פשוטים, ומאוד חשוב לי לדעת איך אתה עובר אותם, והאם אני יכול לעזור. דברים שהם כאילו נשמעים out of scope, כאילו מה, אבל מכאן צריך להתחיל ולהמשיך בזה, שזה לא יהיה משהו שעשיתי ואז הוא מתפוגג, כי סימנתי וי על זה.
זה ממש צריך להיות חלק מאורח החיים שלנו. זה באמת קודם כל עניין של מודעות, ואחר כך לנסות לראות איך אני עושה fake it until you make it בהתחלה, כי באמת זה לא קל, זה לא תמיד קל לאנשים, אבל אחר כך זה גם איך אני מיישמת את זה לאורך הדרך וממשיכה, כי אני מבינה שזה חלק מהערכים. זה צריך להיות ערך, הקשבה צריך להיות ממש ערך של אנשים. אני חייבת גם להגיד שהקשבה זה לא אומר שאני מסכימה בהכרח עם הצד השני. אם אני מסתכלת ככה באמת על חששות של מנהלים, הוא חושב, נגיד, מישהי מגיעה ואומרת לו, אני הרבה זמן לא עלו לי את השכר, זה לא בסדר, לא מעריכים אותי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. היא רוצה, היא זקוקה כרגע להעביר איזשהו מסר, ואותו מנהל או סלש מנהלת יושבים, וקודם כל הם נמצאים הרי במערכת. הם לא יכולים הרי מהיום למחר לעלות את השכר, גם אם באמת הם מסכימים איתה, או איתו, לא משנה, כרגע אנחנו מדברים ככה על יחסים של באמת עובד מנהל. עצם זה אבל שהקשבתי, זה כבר קודם כל נתן מקום לתחושת התסכול הזאת לעלות בחדר. אחר כך אפשר תמיד להגיד, תקשיבי, אני, את יודעת שאנחנו ככה כולנו במערכת, אנחנו נצטרך לבחון מה ניתן לעשות, אבל ההקשבה הזאת יוצרת פשוט את החלל הזה, החיובי הזה, את החדר החיובי הזה, או את המקום החיובי הזה, לאותו בן אדם להוציא ולהביא. משם זה גם הולך ומתפתח, כי באותה מידה שהיא הביאה את התסכול, היא גם תתחיל להביא את הגדילה ואת היצירתיות, כי הקשיבו לה. ואז היא תתחיל לבוא למחרת ותגיד, תציע כל מיני רעיונות שלפעמים יכולים לשנות את הארגון, יכולים לגרום לארגון פשוט ללכת ולגדול. וכמו שאת אומרת, זה בכל הרמות, זה צריך להתחיל מהמנכ״ל, שזה צריך להיות הערך שלו כחלק מהארגון, ואז זה מהדהד ויורד מטה, כי כך מתנהל הארגון, זאת אומרת, זה ככה מתנהלות הישיבות. אני יכולה לשתף שבאמת, אני ממש הייתי מרגישה שצוות, היינו מתגבשים בהתחלה כצוות, וכל אחד רק צועק ורוצה להראות, לעומת צוותים שהוא פתאום מתחילים להקשיב אחד לשני, ואיך פתאום התוצאות היו מתחילות להגיע.
לגמרי, וגם אם פישלתי, כי הייתי תרודה, כי עניתי בחוסר סבלנות לאחד העובדים, בדיוק כמו עם ילדים וכמו בני משפחה, אני יכולה לחזור ולהגיד, תשמעי, אני רוצה להתנצל, במהלך הישיבה הייתי תרודה, לא הקשבתי למה שאמרת, הייתי רוצה בכל זאת לשמוע מה את רוצה להגיד. כלומר, אנחנו יכולים, גם אף אחד לא מושלם וכולנו תרודים, ולא תמיד אנחנו יודעים איך להתנהל נכון. אבל בדיוק כמו שאנחנו לא מבטרים אם אנחנו רוצים לאכול בריא, או אנחנו בחדר כושר, ואנחנו לא נוותר, ואנחנו נחזור פעם אחר פעם, אז גם כאן זה סוג של שריר שצריך לאמן אותו, וצריך להשאיר אותו חי. זה משהו שהרבה פעמים רדום, ולפעמים אנשים מגלים כמה הם יודעים להקשיב, הם כל כך מופתעים מהתגובה של הסביבה, כי הם בכלל לא ידעו שיש להם את היכולת הזו.
מדהים. ככה, את חושבת שבאמת אם אנחנו לוקחים את זה, דווקא זה חשוב לי לדעת, נגיד מישהו שהוא אומר, אני לא יודע להקשיב, דווקא מתוך הדוגמה שנתת, האם זה משהו שהוא נרכש או שזה רק מולד?
אני מאמינה שזה, יש על זה המון, יש מחקרים שמראים שהאם אמפתיה נלמדת או נרכשת, ואם אפשר לשפר אותה. מהניסיון המקצועי שלי ומהניסיון שלנו באיראן, זה חד משמעי נרכש. אנחנו רואים מתנדבים בתחילת הקורס ובסוף הקורס, ולאחר שהם נמצאים על הקו ומקבלים הדרכה וליווי, הם במקום אחר. אני זוכרת קורס שעברתי של בנקאים, של זה היה הנהלה הבחירה שרצתה כחלק מהתרומה והמחויבות התאגידית שלהם לתרום, ואני זוכרת מצב שיושב מנהל ואנחנו עושים סימולציה של שיחה, והוא אומר, אבל אין לי מספיק נתונים. אין לי מספיק נתונים לנהל את השיחה. כלומר, מבחינתו יש דאטה, ואתה מנהל את השיחה לפי הדאטה הזה שהיה חסר. אבל בסופו של דבר כולנו, אנחנו לא מתהלכים עם תוויות ונתונים וקבלות. ואותו אדם שנשאר לא מעט שנים בארגון, איזה שיחות הוא עשה, ואיך הוא הצליח לגעת בלבבות, וכמה גם הוא נתרם מזה, וזה שהוא בא ומספר לנו אחר כך, שזה גם הפך אותו למנהל יותר טוב, ולבן זוג יותר טוב, ולאבא יותר קשוב, זה בכלל, זה מרגש אותי כל פעם מחדש, לשמוע כמה אדוות יש לדבר הזה. כי אתה לא מחבא את את השלטר על הסוויץ' ההקשבה ברגע שאתה, זה פשוט נשאר איתך.
זה הופך אותך לבן אדם כזה. כמה שליחות יש בעשייה שלך, וואו.
כן, זה
זה כיף. אז אם אנחנו מדברים על שליחות, ככה אנחנו באמת מדברים ברמה הארגונית, אבל אנחנו גם יודעים שאנחנו נמצאים היום בתקופה לא פשוטה גם מבחינה חברתית. אנחנו כמובן לא נכנסים לפוליטיקה, דווקא אנחנו רוצים דווקא לדון איך הקשבה יכולה לשדרג בכלל את המצב של החברה שלנו.
אני חושבת שברמה הכי בסיסית, ברגע שאני מקשיבה לעצמי, ואני יודעת לזהות את אותם מקומות בתוכי שהם טעונים, שהם נפיצים, כאילו כולנו מסתובבים איזשהו כפתור אדום בחזה, ואם אני לא מודעת למהות הכפתור, אז כל אדם יכול ללחוץ וישר להפעיל אותי, ואז אני אמצא את עצמי מאבדת שליטה, מתפרצת, או להפך מסתגרת ונמנעת, בלי לדעת בכלל מה היה פה. אז ככל שאני יותר קשובה לעצמי, אני יכולה גם לקבל את אותם מקומות בתוכי, בלי שיפוטיות, ולהיות עם אותם מקומות פגיעים. ברגע שאני מאפשרת לעצמי להיות פגיעה, אני גם יכולה לאפשר לאנשים אחרים להיות פגיעים, ואני יכולה להכיל הרבה יותר גם כעס, גם תסכול, גם תוקפנות, כי אני לא מפרשת את זה אישית. כלומר, הרבה פעמים שמישהו אומר משהו, אנחנו מפרשים את זה, הוא משהו מופנה כלפיי, ואז זה מייצר פינג פונג של חילופי מילים קשות, והתוצאה היא באמת המון פגיעות וכעס וחוסר הבנה. אנחנו יודעים שאתם אומרים, אני חושב משמע אני קיים. היום החברה שלנו מתנהלת לפי אני חושב משמע אתה לא קיים. כל הזמן רוצה לבטל את השני. וכדי לשנות את זה, אז כל אחד מאיתנו צריך לעשות עבודה, ולא רק לתת משימות למה שהוא תופס בתור הצד השני. כי הרבה פעמים אנחנו, כדי להצדיק את השונות שאנחנו פירשנו כשונות, אנחנו מנסים, אנחנו שמים לב רק לאותם דברים שמרחיקים. אבל הרב המשותף על הדומה, ברגע שאתה נותן איזה מקום ולא מאוים מאותו מקום, אז קורים דברים טובים.
אני כל כך מסכימה, הרי בסוף אנחנו ככה רואים שישראלים יש הרבה התנגשויות ברשת, וכל אחד נורא נצמד לדעה שלו, ואני ממש מרגישה שזה נובע מחוסר הקשבה. כי הרי בסוף, אם אני יושבת עם מישהו ממש בשיחת עומק, ואנחנו רואים שיש לנו דעות שונות, אבל אני מבינה מאיפה הוא מגיע, והוא מבין מאיפה אני מגיע, כי אנחנו הצלחנו להקשיב אחד לשני, קודם כל השנאה יורדת. אנחנו שמים אותה בצד, זה הופך להיות איזשהו דיון ערכי, רגשי אמנם, כי לכולנו מאוד חשוב מהמקום הזה, אבל אנחנו עדיין יכולים לדון על זה, אנחנו, לא אנחנו הדעה שלנו, אלא אנחנו עם הדעה שלנו, וגם זה מאפשר לנו גם אולי טיפה לשנות אותה לפעמים. וואי, הדעה הזאת, אנחנו יכולים לדבוק בה לנצח, אפשר קצת ללכת לקראת, להקשיב, זאת אומרת, יש פה איזשהו סוג של ולס כזה שאפשר לרקוד אותו בין הדעות השונות, כי הצלחנו להקשיב אחד לשני. אנחנו יודעים הרי בסוף שאם מישהו נמצא באיזושהי בעיה, כל הישראלים רוצים לקפוץ ולעזור לו. אז איך יכול להיות שדווקא כשמישהו, כמו שאת אומרת, אומר איזה משהו, זה לוחץ לנו על כל הנקודות האדומות. זה מקום של ממש אחריות אישית להקשבה. אני כל כך מאמינה בזה, ואני חושבת שזה באמת פרק כל כך חשוב, כי אם כל אחד מאיתנו ייקח משהו קטן מזה, אז אנחנו כבר נוכל להתקדם. אז באמת אני רוצה ככה ממש לסיכום במשפט אחד, אם יש לך איזה מסר שאת רוצה להעביר לקהל בנושא של הקשבה, כמובן אני ממליצה לכם לקרוא את הספר, אבל גם מעבר לספר שככה מסר אחד מזוקק.
אני חושבת שהדבר המרכזי זה להיות פתוחים ונוכחים. זה בסופו של דבר, אני חושבת, מסכם את רוב הדברים. לא להחליט מראש שכשאני הולכת לפגוש אדם מסוים, אז מה אני הולכת לפגוש ומה, כי אנחנו יודעים, יש לנו מין תסריטים כאלה בראש. מספיק שאחד מאיתנו ישבור את המעגל קסמים הזה ונעשה משהו אחר, או נגיב בצורה אחרת, שכל האינטראקציה תשתנה. הרי זה נכון ממש ברמה של מערכות יחסים מאוד קרובות, וזה נכון ברמה החברתית וברמה הלאומית. הרי אנחנו, כל אחד יש לו מין תפקיד במחזה, וכל אחד משחק ומשכלל את התפקיד שלו, אבל אף אחד לא עושה משהו שהוא לא אופייני למה שהוא תופס כתפקיד שלי בעניין. ברגע שאתה פתוח ואתה נותן מקום לאחרים להיות הם, ואתה גם משתמש בשפה רגשית, כלומר הרבה פעמים אנחנו הולכים לאיבוד בתוך הסיפור, זה גם אולי מסר, להיות עם המספר ולא עם הסיפור. כלומר, שמישהו מספר לי משהו, שהם יכולים להיות דברים שאני לא מסכימה איתם ערכית או אידיאולוגית או משהו, אבל אני נמצאת עם האדם ואני אומרת, ואיך זה גורם לך להרגיש? או אני שומעת את הכאב ומה שאתה אומר. הייתה שיחה לא מזמן בערן, בהקשר הזה שהאדם היה מאוד טעון והמון ביקורת הייתה לו מבחינה חברתית, מבחינה לאומית, והמתנדב אמר לו, וואו, אתה יודע, אני שומע את הכאב בכל מילה שלך, והאדם הזה כל כך התרגש, הוא התחיל לבכות. הוא אמר לו, אתה יודע, אנשים כל פעם אומרים לי כמה אני כועס ולמה אני כל כך, אף אחד לא ראה את הכאב מאחורי המילים.
מרגש.
אז אני חושבת שהמסר הוא, אני חושבת, לחפש את הרגש, לשאול את עצמי שהאדם מדבר איזה רגש עולה מתוך הדברים שלו, ולהיות עם הרגש הזה.
וואו, זה ממש להקשיב ולראות בעיניים טובות, גם כשקשה לנו, כי יש באמת מצבים שאנחנו ככה נתקלים בזה וזה קשה לנו, אבל זה בדיוק המקום. אני ממש ממש רוצה להודות לך על שיח כל כך חשוב. אני מאחלת לנו שנצליח לקחת אפילו חלקיק ממנו שזה יקדם אותנו, ובאמת הגענו לסיומה של התוכנית המרתקת על אומנות ההקשבה במקום העבודה ובכלל בחיים ובחברה. שוב אני רוצה להודות לאורחת שלנו דוקטור שירי דניאלס על התובנות, על התובנות העמוקות מעולם המחקר והספרות המקצועית, ובכלל גם באמת על כל התמיכה ועל השיתוף והניסיון היומיומי בהקשבה לאנשים במצוקה. באמת אתם עושים עבודת קודש, אני יודעת את זה גם מקרוב. היום למדנו שההקשבה האמיתית היא הרבה מעבר לשמיעה פסיבית, היא נוכחות מלאה, היא פתיחות ללא שיפוטיות, הענקת מרחב לאחר. גילינו כיצד ההקשבה מעניקה תחושת ערך ומשמעות, וכיצד היא למעשה מהווה בסיס איתן ליחסי אמון יצירתיים וחדשנות בכלל בארגונים ובמערכות יחסים. חקרנו גם את האתגרים שעומדים בפנינו בעידן הזה שקשה לנו הרבה פעמים להקשיב, אבל באמת גם איך אפשר להתגבר ואיזה טכניקות אפשר כאן לקחת כדי כן להצליח ליישם. אני ממש, אנחנו שתינו מקוות שתיקחו איתכם את המסר המרכזי. כשאנחנו בוחרים להקשיב באמת, אנחנו לא רק משפרים את התקשורת, אנחנו מעצימים את האחר, אנחנו מעשירים את עצמנו ויוצרים סביבה שהיא אנושית הרבה יותר טובה ומשגשגת. היא מתנה שלמעשה עולה לנו רק בנכונות ובמודעות, ולמעשה יוצרת ערכה מכל הסביבה שאין לשער. אז תודה ששיתפתם אותנו, ככה באמת, תודה שהייתם איתנו פה בזמן היקר, ותמשיכו לעוף גבוה בקריירה, בחיים ובכלל, ושיהיה לכם שבוע נפלא, ושבוע הבא אנחנו ניפגש עם הורות וקריירה, נשמע את י' שתיים של טונה, שהוא באמת ככה זועקים בתוך השיר הזה להקשבה.
מורות קראו לי מעופף, יושב לי בכיתה ומתופף, ג'אן ספורט, רסטות ומשף, שם ראש וחורב, הרדקור, שהכל יצרף, זה עוד בוקר ב...
דיברנו כבר שבוע, שוב תוקפים הפחד והגעגוע, אני נשבעתי בשבילך שלא אבכה, והחייך הכי חזק גם אם קשה, שלחת לי חולצה שלך למזכרת, הריח עוד נשאר ואני כל הזמן נזכרת, איך היית מחבק אותי בלילה לא עוזב. חשב שלא אראה אותך יותר, אני לא דמיינתי שזה ככה ייגמר, אני חולמת בלילות שאתה עוד תחזור, שתגרש מפה את החושך ותדליק את האור, כי לא נשאר לי כבר כוחות להילחם, חיים שלי. ומי יגיד לי מה עושים, כבר לא נשאר לי גם את מי להאשים, את הריקוד שלך עוד לא סיימת אהובי, ובשמיים מלאכים שרים לך ולי, ולא נשאר לי כלום אז בינתיים בדמיון, אתה אני סמלה והריקוד האחרון.
אתה שומע את התפילות שלי ובדמעות אתה נוגע אני יודעת שתשמור הלילה עד אבל מפחיד אותי קצת שקט ולבד וכשיבוא היום שבו אנחנו ניפגש אז כמו בהתחלה הלב יקפוץ ויתרגש נרקוד עד שיגיעו זיקוקים ומסכות שלא יפרידו שוב בינינו אני לא רוצה לבכות
מה שחי בי עכשיו עוד יחיה לנצח